קשת, כל שידורי תורה, כתובתנו באינטרנט, www.etzion.org.il, קו קשת, K-E-S-H-E-T. היום יום רביעי, שיעור במצווה השבועית, הרב בנימין תבורי. אחרי השיעור יהיה הלכה יומית מפי הרב יוסף צבי רימון.
השבת אנחנו קוראים פרשת חוקת. בדרך כלל אנחנו משתדלים לברר מצווה שקשורה לפרשת השבוע, דבר שהוזכר או בפירוש או ברמז בפרשה. היום נעסוק בקבורה, בחיוב קבורה, והסיבה המעניינת היא שזה לא כתוב בפרשה. בזמן שהקדוש ברוך הוא אומר למשה ואהרון על פטירת אהרון, הוא אומר בצורה מאוד מאוד יפה, יאסף אהרון אל עמיו. לשון היאסף אל עמיו, כמובן, זה לשון סגי נהר לפטירתו של אהרון. וכתוב שם, ואפשית את אהרון את בגדיו, וילבשתם את אלעזר בנו, ואהרון יאסף עומד שם. מעבירים את הבגדים, אהרון מתפשט, מעבירים את הבגדים לבנו, שכנראה יכהן תחתיו ככהן גדול, ואהרון יאסף. ויעש משה כאשר ציווה השם אותו, למרות, אומר רש"י, שזה היה קשה לו, לא עיכב, וימות אהרון שם בראש ההר, וירד משה ואלעזר מן ההר, ולא כתוב כאן שקברו אותו. כמובן אנחנו יודעים שאהרון נקבר בהר ההר, וזה כתוב במקומות אחרים בתורה, אבל מעניין שזה לא כתוב כאן. בא משך חוכמה אומר שהסיבה שזה לא כתוב שם יכולה להיות בגלל האירוע המיוחד שקרה בזמן פטירתו של אהרון. הרי אהרון מסיר את בגדיו, מעביר אותם לבנו, וריבוי בגדים מחנך את הכהן להיות כהן גדול. ריבוי בגדים מחנכתו. ממילא, היות שהבן של אהרון הוא כבר כהן גדול, כהן גדול אינו עוסק בקבורת אביו, כהן גדול לא מתאמה, מן המקדש לא יצא. אמנם יש בזה דיון ומחלוקת בהלכה, אבל נזכיר שיטה שכהן גדול אינו מתאמה. ממילא, אומר משך חוכמה, זה לא מכובד להגיד שמשה קבר אותו, שהרי בעצם חיוב הקבורה צריך להיות על בנו. היות שבנו היה כהן גדול, אז במקום זה משה אחיו היה צריך לטבר בקבורה, וזה לא מתאים לתורה, לא מתאים לגדולתו של אהרון להגיד שהבן שלו לא עסק בקבורה, למרות שזה באמת היה נכון. מצוות קבורה כתובה בפירוש פעם אחרת בתורה. במקום שהתורה אומרת על הרוגי בית דין, ובאופן מיוחד על אחד שתלית אותו על עץ, אז כתוב שם בתורה בפרשת כי תצא, לא תלין נבלתו על העץ, כי קבור תקברנו ביום ההוא. לכאורה, הפסוק מדבר אך ורק על מקרה אחד. באותו מקרה שבן אדם תלוי על העץ, וכתוב בפירוש בתורה כי קללת אלוקים תלוי. זה קללה כביכול הקדוש ברוך הוא, שהרי צלם אלוקים תלוי על העץ, ולכן יש חיוב קבורה. רש"י שם מביא את המשל של תלו איזה סימן של מישהו, כאילו לקחו בן אדם, הלבישו אותו סמרטוטים, וכאילו תלו אותו על העץ, אז זה בושה וחרפה. אז באותו דבר, היות שבן אדם הוא צלם אלוקים, אז פשוטו כמשמעו, קללת אלוקים תלוי. משל כאילו כביכול הקדוש ברוך הוא תלוי על העץ. האם זאת אומרת שיש חיוב קבורה מן התורה בכל הנפטרים, לא רק בהרוגי בית דין או באופן מיוחד באלה שתלו על העץ? מעניין איך שהרמב״ם ניסח את זה. בספר המצוות, מצוות עשה ריש למד א', אומר הרמב״ם שציוונו לקבור הרוגי בית דין ביום שיהרגו, והוא אמרו יתעלה, כי כבוד תקברנו ביום ההוא. ולשון ספרי, כי כבוד תקברנו מצוות עשה. כמקור הלכה, הרמב״ם מביא, איך שהפסוק הבין, בפירוש, לא תלין נבלתו של אותו בן אדם שהוא מהרוגי בית דין. אומר הרמב״ם, והוא הדין בשאר המתים. כל מת חייבים לקבור אותו, כלומר שיקבר כל מת בישראל ביום מותו. המצוות עשה דרך אגב, היא לקבור אותו ביום מותו, לא תלין, מדאורייתא, זה לאו. אבל מן התורה יש מצוות עשה לקבור אותו באותו יום. אומר הרמב״ם, לכן יקרא המת שאין מי שיתעסק בקבורתו, מת מצווה. הביטוי של מת מצווה, שאנחנו מכירים אותו, אחד שאין לו מטפלים. בן אדם נמצא לבד ומצא גופה רחמנא ליצלן, אז הגופה הזאת נקראת מת מצווה, ועליו לטפל בו. וכל כהן מתאמה למת מצווה, יש חיוב לתאמה ולהתעסק במת מצווה. מה הביטוי מת מצווה? מאיפה בא הביטוי הזה? אני מבין שאני חייב לטפל בו, אבל הביטוי מת מצווה, אומר הרמב״ם, כלומר, המת שמצווה על כל אדם לקברו. וזה למה שנאמר בתורה, כי כבוד תקברנו. ובכן הרמב״ם פסק שיש מצוות עשה לקבור את המתים. מדאורייתא. מעניין שבכותרות להלכות אבל, הרמב״ם כותב, מצוות עשה אחת. יש מצוות עשה אחת. בכל הלכות אבל יש מצווה אחת מן התורה. ומה המצווה הזאת? להתאבל על קרובים. אפילו כהן מתאמי ומתאבל על הקרובים. אנחנו יודעים שכהן מתאמי, הרי זה פסוק מפורש בתחילת פרשת אמור, ומכאן אנחנו לומדים שיש חיוב אבלות מן התורה. כך הבין הרמב״ם שיש חיוב אבלות מן התורה. אמנם לפי הרמב״ם זה רק יום הראשון. יום המיטה, שהוא יום הקבורה, לפי מה שאנחנו אומרים עכשיו, לכתחילה המצווה היא לקבור אותו ביום מותו, וזה מצוות עשה, באותו יום יש אבלות מן התורה, ושאר הימים אינו דין תורה. ממשיך הרמב״ם בכותרת, המצווה היא לתאבל על קרובים, ואין אדם מתאבל על הרוגי בית דין, ולפי זה קלטתי הלכות האלה בספר זה שאין מעין קבורה ביום מיטה, שהיא מצוות עשה. אומר הרמב״ם, קודם כל הוא מנמק למה הלכות אבל זה בספר שופטים, אחרי הלכות סנהדרין, אחרי הלכות ממרים, ואומר הרמב״ם שמעין, העניינים האלה, מעין קבורה ביום מיטה, שהיא מצוות עשה. הרמב״ם אמנם אמר שיש מצווה אחת לטבל הקרובים, כאילו שהמצווה הזאת לטבל הקרובים כוללת בתוכה את המושג של קבורה שהיא מצוות עשה. ובכן, לפי הרמב״ם, אנחנו יודעים, יש מצוות עשה מן התורה לקבור. בגמרא יש דיון במסכת סנהדרין, דף מ"ו עמוד ב', אם חיוב הקבורה הוא מחמת כפרה, שהרי הפסוק אומר וכיפר אדמתו עמו. יש כפרה למתים כשטומנים אותם בקרקע. כי עפר אתה ואל עפרת שוב. אמנם זה נאמר בתור כללה, אבל בזבא יש גם כן מושג של כפרה. אומרת הגמרא, אולי לא, אולי מצוות הקבורה או חיוב הקבורה הוא אינו משום כפרה למת, אלא בגלל ביזיון. הרי זה באמת ביזיון, כמו שהזכרנו, שיש ביזיון לצלם אלוקים להתעלות על העץ, אז כך יש צלם, יש ביזיון לצלם אלוקים להיות מושכב על האדמה בצורה כזאת שלא ניתנו, לא מביאים אותו לקבורה, וזה צלם אלוקים. והביזיון הזה יכול להיות גם ביזיון למת, גם ביזיון לחיים. זה ביזיון. אומרת הגמרא שיש נפקא מינה, בהלכה. אומרת הגמרא, שמה יקרה אם אותו בן אדם הנפטר הביע את רצונו בחיים שאינו רוצה להיקבר. הגמרא מביאה ספק כזה לעניין הספד. הספד שסופדים את המת, האם זה יקרא דחיי או יקרא דשכבי? האם זה לכבוד המת או לכבוד החיים? אומרת הגמרא, נפקא מינה, לבן אדם שציווה לא להספידו, או נפקא מינה, מי צריך לשלם על זה? האם היורשים אכן צריכים לשלם על זה? והגמרא שם מביא את הספק הזה, והגמרא מביא גם את הספק לגבי מי שאומר שהוא לא רוצה להיקבר. אומרת הגמרא, אם זה משום כפרה, לא ניחא לי בכפרה, אותו בן אדם מוותר על הכפרה, הוא לא רוצה. אבל אם זה משום ביזיון, הביזיון, הבעיה של ביזיון עדיין תקפה, גם כשהבן אדם ציווה לא לקבור אותו. הרמב"ן פסק שזה ספק דאורייתא. היות שזה ספק דאורייתא, צריכים להחמיר. אבל מה שמעניין, הרמב"ם בהלכות עבר שם פרק י"ב מנמק נימוק אחר לגמרי. אומר הרמב"ם, אם ציווה שלא יספדו, אין סופדים אותו. אבל אם ציווה שלא ייקבר, אין שומעים לו. שהקבורה מצווה שנאמר כי קבור תקברנו. עצם הרעיון של הרמב"ם הוא לכאורה די מובן. אומר הרמב"ם, שאם בן אדם אומר, אותו נפטר, אמר בחיים שהוא לא רוצה לקבר, פירושו הוא אמר, אל תקיימו מצווה שאתם חייבים בה. איך הוא יכול בכלל לצוות על זה? לא עולה לדעת שבן אדם יכול לצוות, לבטל מצווה. ולכן, אומר הרמב״ם, שלהלכה קוברים אותו. עצם ההלכה מאוד מובן. איך הרמב״ם מסתדר מהגמרא? הרי בגמרא כתוב שיש מקום להגיד משום יקרא כאילו משום כפרה, או משום ביזיון. היות שהגמרא לא מסיקה שום מסקנה, אז אפשר לפסוק כמו הרמב״ם, ולהגיד שהרי זה ספק דאורייתא, כמו שכתוב ברמב״ן, זה ספק מן התורה. אבל הרמב״ם אמר שיש מצוות עשה. אולי הרמב״ם חשב שהגמרא שם הולכת לפי מי שסובר שהקבורה איננה חיוב מן התורה, אלא חיוב דרבנן. ואם זה חיוב דרבנן, אפשר לחקור מה הסיבה, ואם בן אדם מבקש לוותר את המצווה, האם זה שייך. בגמרא כתוב רמז לקבורה מן התורה מניין. בזמן שהגמרא אומרת כאן ובמקומות אחרים רמז, יש מקום לדון האם הכוונה של הגמרא זה באמת זה המקור של התורה, והגמרא קוראת לזה רמז שזה לא אולי כל כך מפורש, או הגמרא רוצה להגיד שזה רמז אבל באמת זה לא מן התורה. בזמן שזה מעין אסמכתא. אז בזמן שהגמרא אומרת רמז לקבורה מן התורה, ייתכן שהרמב"ם מבין שיש דעה שסוברת שחיוב הקבורה זה חיוב דרבנן. חיוב דרבנן. החיוב דרבנן אינו תופס אולי כשבן אדם מבקש לא לקבור אותו, אבל הרמב"ם פסק לפי מי שסובר שקבורה זה מן התורה, ואם קבורה זה מן התורה, אז לא יכול להיות שבן אדם יבטל את המצווה על פי ציוויו. הרמב"ם מתייחס לקבורה עוד פעם אחת במשנה תורה, בזמן שהרמב"ם מביא את הדין של ניחום אבלים, ביקור חולים, והרמב״ם כידוע כולל את כל הדברים האלה ביחד, בפרק י' מהלכות אבל, הרמב״ם קובע שם מצוות עשה של דבריהם, לבקר חולים, לנחם אבלים, להוציא המת, להכניס הכלה, ללוות אורחים, ולהתעסק בכל צורכי הקבורה, לשאת על הכתף, וללך לפניו, לספוד ולחפור, ולקבור, וכן מצוות אחרות. אומר הרמב״ם, למרות שכל החיובים האלה הם דרבנן, הרי הם כלולים במצוות עשה מן התורה של ואהבת לרעך כמוך. יש מצווה מן התורה של ואהבת לרעך כמוך, אבל אין כאן הגדרה מדויקת איך צריכים לקיים את ההלכה הזאת. ידועים לנו דברי הלל, שאמר מאן דסתנא חלך לחברי לתעביד, הוא נימק את זה, הוא ביטא את זה בצורה שלילית. אל תעשה למישהו מה שאתה לא רוצה שיעשו לך, ואפשר לנסח את זה בצורה חיובית, עשה לאחרים מה שהיית רוצה שיעשה לך. אבל זה לא מוגדר. באו חכמים והגדירו הלכות מיוחדות שצריכים לעשות כדי לקיים את המצווה הזאת של ואהבת לרעך כמוך. בכל אופן, מה שמעניין כאן, שהרמב"ם כתב שזה חיוב מדרבנן. מצוות עשה של דבריהם לבקר חולים, לנחם אבלים, ולהתעסק בכל צורכי הקבורה וכולי, ולחפור ולקבור. הרמב"ם אומר זה מצוות דרבנן. אנחנו כבר ראינו פעמיים, גם בכותרות של הלכות האבל, גם בפרק י"ב מהלכות האבל, וגם באמת פעם שלישית בספר מצוות, שהרמב"ם חשב שיש מצוות עשה מן התורה לקבור. ייתכן שהרמב"ם מבין שיש שני חיובים שונים בקבורה. יש חיוב מן התורה שחל באופן בסיסי על הקרובים. וזה כנראה נלמד מתחילת פרשת אמור, שהתורה אומרת כהנים חייבים לטמא לקרובים שלהם. והקרובים האלה, שבעה קרובים או שישה קרובים, זה מצוות עשה מן התורה לקבור. עכשיו יש מצווה אחרת לקבור, והמצווה השנייה שאולי כתובה בפרשת כי תצא היא במקום שיש הרוגי בית דין, וזה מצווה אולי על הציבור. אבל המצווה לקבור אחד שאיננו קרוב שלך או איננו הרוגי בית דין, ייתכן שהרמב"ם למד שהחיוב הזה הוא דרבנן, משום שיש חיוב מן התורה, והחיוב מן התורה באמת מוטל על הקרובים. כשאין קרובים או מאיזה סיבה שהיא לא עוסקים בקבורה, אז החיוב דרבנן יחול על כל אחד ואחד. לחילופין אפשר להסביר שהחיוב הבסיסי חל על קרוב, אבל אף אחד אחר לא צריך להשתתף בקבורה, רק הוא חייב בקבורה, הוא חייב לעשות הכל לבד, הקרוב או שני קרובים חייבים לעשות הכל לבד. אבל יש חיוב דרבנן שכולם יבואו ויתעסקו בקבורה כמו שיתעסקו בהלוויית המת. בכל אופן, הרמב״ם בכמה מקומות כותב שקבורה זה מצוות עשה מן התורה. במקום הזה הוא בהלכות אבל, הרמב״ם אומר שקבורה זה חיוב דרבנן, וצריכים להבחין כנראה בין שתי הלכות, או בצורה כזאת או בצורה אחרת. יש שאלה מעניינת שאחרונים העלו, למה לא מברכים על מצוות קבורה? יש לנו כלל שבדרך כלל על מצוות עשה שיש בהם מעשה מברכים, ולכן זה קצת תמוע שלא מברכים על מצוות קבורה. אמנם האבלים מברכים ברכה דיין אמת, אבל זאת היא לא ברכת המצווה, זה הרי זה ברכת השבח והודאה, שאנחנו מודים לקדוש ברוך הוא, משבחים את הקדוש ברוך הוא, מקבלים עלינו את הדין, אבל ברכת המצווה חסרה כאן, אשר קדשנו סודה וציוונו לקבור את המת, או משהו כזה. אז תחמד מעלה את השאלה הזאת, ומציע אפשרויות שונות. ספר קלאסי שנכתב על הלכות אבל, הלכות קבורה וכל ההלכות שקשורות למיטה, זה ספר של הרב טוקצ'ינסקי, גשר החיים. היום יש ספרים יותר מודרניים שעסקו וכתבו הלכות אבל בצורה כזאת, בצורה די עממית שהציבור יבין מה לעשות, אבל הספר הקלאסי עם המקורות והדיונים העמוקים, הוא עדיין ספר גשר החיים של רב טוקצ'ינסקי. ושם הוא מעלה את השאלה, למה לא מברכים? והוא מעלה סברה שלא מברכים בגלל שבעצם אתה לא גומר את המצווה בקבורה. הרי נניח מאיזה סיבה שהיא הגופה הוצאה מן מקום הקבורה, הרי בוודאי יש חיוב לקבור. אז היות שהקבורה לא נשלמה ברגע הקבורה האמיתית הראשונה, לכן הוא מציע שלא מברכים. הוא מעלה סברה שלא מברכים אלא בזמן שגומרים מצווה. הוא משווה את זה בעצמו לספירת העומר, שהרי בספירת העומר אנחנו מברכים כל ערב, והוא מסביר את זה ומנמק את זה לפי השיטה שכל לילה זה מצווה בפני עצמה. היות שבאותו לילה אני מקיים את המצווה המוטלת עליי באותו לילה, אני יכול לברך. אבל אם זה היה מצווה שלא גומרים עכשיו, הוא מעלה אפשרות שלא מברכים. לכאורה הדברים הרי האלה הם תמויים, שהרי יש שיטות אחרות בעניין ספירת העומר. הרי אנחנו פוסקים לכל הפחות מחמת ספק, שאם אחד דילג לילה ולא ספר ספירת העומר, דילג יום שלם, אז הוא אינו מברך אחר מכן. למה? בגלל שאנחנו לכל הפחות חוששים, אולי פוסקים, אבל לכל הפחות חוששים לשיטה, שיש מצווה אחת בספירת העומר, והמצווה היא תמימות, המצווה היא לגמור את הלילה האחרון. למה צריכים לספור כל לילה? צריכים לספור כל לילה כדי להגיע לשלמות בסוף, אבל הקיום של המצווה הוא רק בסוף. לכן אם אני דילגתי יום אחד, ואתה לא תגיע לסוף, אתה לא תגיע לתמימות, אתה לא מברך. כך אנחנו נוהגים, לכל פחות חוששים לשיטה הזאת. אם כן, למה באמת בספירת העומר מברכים כל לילה ולילה? הרי אין קיום המצווה באותו ערב, קיום המצווה הוא רק בלילה האחרון. הפרי מגדים שאלת השאלה הזאת, והרב סולובייצ'יק תירץ אותה, ואמר, מכאן הוכחה שמברכים על מעשה מצווה, למרות שעכשיו אין קיום מצווה. לפעמים בן אדם עושה מעשה שמוגדר כמעשה מצווה, עשיית מצווה, אבל למעשה הוא לא מקיים את המצווה. בדרך כלל הקיום כזה יבוא לאחר זמן. אגיד לכם כמה דוגמאות. בספירת עומר דוגמה קלאסית. בן אדם מברך כל לילה, לפי השיטה שהוא מקיים רק בלילה האחרון, אז כל לילה זה מעשה מצווה, ומברכים בשעת מעשה מצווה. למרות שהקיום הוא יהיה יותר מאוחר. יש דעה בראשונים שצריכים לברך ברכת המצווה על קריאת שמע. רק הם אומרים שהברכה הזאת היא הבוכה במויס רבי אהבה. הברכה שמברכים כברכת קריאת שמע היא בעצם ברכה על המצווה של קריאת שמע. בעריף, בברן, בדף הראשון של הרף, הריף במסכת ברכות, יש דיון שלם על כך בתלמידי רבנו יונה שם על הדף. אז שואלים שאלה, לפי הרש"י המפורסם, שאנחנו אומרים קריאת שמע, מקיימים מצוות קריאת שמע, בקריאת שמע למיטה, אז למה לא מברכים אז ברכת המצווה? ואומרים שהברכה שאמרתי בשעת מעריב, הבוחר במויס רבי אהבה, היא ברכת המצווה גם הקריאת שמע. כאן החידוש הוא יותר גדול. צריכים להגיד שהאמירה של קריאת שמע לפני כן, מוגדרת כמעשה מצווה של קריאת שמע, ברכת המצווה חלה על מעשה מצווה של אמירת קריאת שמע, למרות שאני באמת מקיים את המצווה בשלב הרבה יותר מאוחר, בזמן שאני הולך לישון ואומר קריאת שמע למיטה. ויש מקרים אחרים, כמו תקיעת שופר, לפי שיטות אחדות, מקיימים את המצווה העיקרית של תקיעת שופר, בתקיעת שופר באמצע 18. ולמה מברכים לפני כן? אז לפי השיטות האלה גם כן מברכים לפני כן, בגלל שאז עכשיו אני עושה מעשה מצווה של תקיעת שופר, ואפילו אם אף אחד לא יצא עכשיו, נניח שכולם שומעים את כל התקיעות, ובעצם הקיום המובחר היותר טוב זה יותר מאוחר בזמן שאומרים 18, אבל מברכים לפני כן, בגלל שהברכה היא המעשה מצווה. אם כן, חוזרת השאלה, למה לא מברכים על קבורה? יש מקום לדון האם חיוב קבורה זה מצווה בין אדם לחברו או מצווה בין אדם למקום. אם דיברנו על מושג של צלם אלוקים, שצלם אלוקים חייב להיקבר, אפשר לדבר על מצווה בין אדם למקום. אני מכבד את הקדוש ברוך הוא על ידי זה שאני קובר מתים. אבל בעצם אני קובר בן אדם שנפטר, שאני חייב כלפיו חיובים של ואהבת לרעך כמוך. אולי זה מצווה כמו שאני הייתי רוצה שמישהו ידאג לאחר 120 בכל הצרכים. אז גם עכשיו אני חייב לטפל בצרכים שלו. וזה מעלה שאלה מעניינת, האם באמת יש מושג של מצווה ואהבת לרעך כמוך גם אחרי שבן אדם נפטר? הרי בדרך כלל ואהבת לרעך כמוך זה בן אדם בחיים. רש"י בחומש אומר את ה... ועשית עמדי, על הפסוק ויחי, ועשית עמדי חסד ואמת, ענה תקברני במצרים. רש"י שם עומד על כך, למה זה נקרא חסד של אמת? חסד שעושים עם החיים זה חסד אמיתי. חסד שעושים עם מתים זה חסד של אמת. הרב שכטר כתב מאמר שלם כדי להסביר שהחיוב של חסד מבוסס על שיבודים שיש בין החיים לבין החיים. אני חייב לטפל בחברים שלי בגלל שהם חייבים לעזור לי גם כן. אבל היות שאין שיבודים למת, אין חיובים כלפי מת, הרי ברגע שבן אדם נפטר אין לו חיובים, ואם הכל זה הדדי אז אין לי חיובים כלפיו, ממילא הדין הזה של שיבודים לא קיים אחרי מיטתו, לכן זה נקרא חסד של אמת. אם זה נכון, אז קבורה זה מצווה בין אדם למקום, ולא שייך לתרץ שמברכים רק על מצוות בין אדם למקום ולא על מצוות בין אדם לחברו, הרי קבורה זה גם כן מצווה בין אדם למקום. אפילו אם היינו מגדירים קבורה כמצווה בין אדם לחברו, ייתכן שאפילו אם אני לא הייתי מברך על כל מצווה עשה בין אדם לחברו, אבל דווקא למצווה הזאת כן הייתי מברך. והסיבה היא פשוטה. למה באמת לא מברכים על מצווה בין אדם לחברו? ייתכן שאנחנו נגיד שהמצווה היא תלויה באחרים. למשל, אני שולח מנות. הבן אדם שמקבל אולי לא יקבל אותם. ואם אני מברך על משלח מנות והוא לא יסכים לקבל, אולי לא קיימתי את המצווה, והברכה תהיה ברכה לבטלה. הראב"ד המפורסם אומר דבר דומה בזמן שהוא חושב שאי אפשר לברך ברכת הקידושין לפני הקידושין. אנחנו כמובן נוהגים לברך ברכת הקידושין לפני הקידושין. אבל שיטת הראב"ד ואחרים היא שצריכים לברך את הברכה רק אחרי שהכלה תסכים. הרי החתן מושיט לה את הטבעת ואומר, הרי את מקודשת, אולי היא לא תסכים. איך שייך לברך במידה שהיא לא תסכים? הרי זה ברכה לבטלה. לכן הראב"ד חושב שצריכים לברך ברכת האירוסין אחרי האירוסין. אולי ניתן להגיד ככה, בכל מצווה בן אדם לחברו. למה באמת לא מברכים המצווה בן אדם לחברו? בגלל שאינני יודע אם החבר ירצה, יסכים לקבל את את המצווה הזאת, את המנות, או לא משנה מה התוכן של המצווה. כמובן, באמת, לא שייך להגיד שהוא יסכים או לא יסכים. אז אפילו אם היינו מגדירים שזה מצווה בין אדם לחברו, אי אפשר לתרץ כאן, לא מברכים המצווה בין אדם לחברו, משום שבמצווה כזאת מסתם היו כן צריכים לברך. לכן לדעתי התשובה הפשוטה היא שלא מברכים המצווה הזאת, בגלל שלא מברכים על כל מצווה שיש בה פורענות. גם בזמן המעמד הלוויה נוהגים לקרוא קריאה. האבלים קוראים קריאה ואומרים ברכה דיין האמת. הברכה הזאת, כמו שהזכרתי עכשיו, היא ברכת השבח או ברכת ההודעה, ברכה שאני מקבל לה את הדין, אבל זה ודאי לא ברכת המצווה. יש חיוב קריאה. למה לא מברכים? נדמה לי שהתשובה היא שלא מברכים על כל מצווה שיש בה פורענות. ברכת המצווה היא מצווה שמשמחת, פיקודי השם ישרים מסמכי לב, דברים שלכל הפחות הם אינם עצובים. אבל במצווה שנובעת מתוך עצב, מתוך פורענות, לא מברכים. גם לא מברכים על הקריאה, לא מברכים על הקבורה. מצוות ניתנו לנו לצרף את הבריות. אנחנו אמנם פוסקים מצוות לאו להנות ניתנו, אבל אין ספק שהאדם המקיים את המצווה מרגיש סיפוק בקיום המצווה. מצווה שיש בפורענות, הוא מעדיף כמובן לא לקיים את המצווה, לא להגיע למצב כזה. נזכה לעבוד את הקדוש ברוך הוא במצוות שיש בהם שמחה, מתוך ברכה, שמחה ואושר.